שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת וישלח. אפשר למצוא את זה בפרק ל"ב בבראשית, פסוק ד'. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. כאשר השאלה מה הוא שלח, אז יש כאלה שאומרים מלאכים זה שליחים, יש כאלה שאומרים מלאכים ממש מלאכים כאלה עם כנפיים וכו'. אז עכשיו השאלה, מה העניין המלאכים פה, כי זה ילווה אותנו כל הפרשה, ואנחנו נראה שמדובר פה על, יש פה שני מובנים, שניים נכונים, קודם כל, וצריך להבין מה זה אומר. אז מה הסיפור? הסיפור הוא קודם כל, שבסיפור של השבוע הקודם, מה אנחנו למדנו? למדנו על יעקב, יעקב יוצא מבאר שבע, הולך לחרן, הוא עובר את כל התהליך אצל הדוד שלו שמרמה אותו, נותן לו את לאה במקום את רחל, אחר כך בקיצור הוא עובד 14 שנים בשביל שתי האנשים האלה, אחר כך הוא עוד עובד 6 שנים נוספות כדי לעשות לביתו, ולפי הסיפורים הוא מרומה ומרומה מרומה, בכל אופן הוא יוצא עשיר ומוצלח בדרך הביתה, והנה הוא מגיע לארץ. ואז הזוהר שואל, וישלח יעקב מלאכים, אל עשיו אחיו, לאן הוא שולח? ארצה שעיר שדה אדום. כלומר, איפה עשיו גר? באדום. פטרה, אתם יודעים, הסלע האדום, הוא גר באדום. מה זה אומר שהוא גר באדום? הוא לא רואה את עצמו, ממשיך הדרך של אברהם ושל יצחק, כי אחרת הוא היה גר איפה? בארץ, בחברון. איפה שאבא שלו גר? הוא עבר לגור מחוץ לארץ. למה הוא עבר לגור למקום אחר? למה הוא מקים לו בממלכה משלו, מחוץ לתחומים של הארץ המובטחת. אוקיי? תזכרו את זה. ואם כך, זה אומר שהוא מסכים על כך שיעקב קיבל את הבכורה ואת הברכה. ואם הוא מסכים, מה אתה רוצה ממנו? אתה הסכמת. אוקיי? עכשיו, שואל הזוהר, כי הסיפור מסתבך. נכון? בואו נמשיך. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, השולח יעקב שליחים לעשיו, אח שלו, איך שהוא הולך להיכנס לארץ, כה תאמרו לאדוני לעשיו, אדוני, זה אח שלך, תגיד לאחי עשיו, לא אדוני. כה אמר עבדך, יעקב, הוא משפיל את עצמו. עם לבן גרתי ואיחר עד אתה. אני גרתי אצל לבן, איחרתי כבר 20 שנה, עכשיו אני הגעתי, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. ואנחנו שואלים, והזוהר שואל, הרי למה שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, אנחנו נראה אחר כך היה לו יותר עיזים, הוא לא מזכיר אותם, ולמה הוא אומר ביחיד? צאן, הוא לא אומר שברים, פרות, הוא אומר שור, חמור, עבד, שפחה, מה זה אומר? ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. הוא מתרפס, אתה אדוני, אני עבדך, הוא ממש מכבד אותו. טוב, הוא ניסה. חוזרים המלאכים וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך, אל עשיו, מה שמפרשים, אם חשבת שהוא השתנה, אותו עשיו, גם הולך לקראתך ו400 איש אימו. מלחמה. מלחמה. ושואל הזוהר, למה יעקב היה צריך להתחיל את העניין? למה? והתשובה, שמתי שבן אדם מלא באנרגיה חיובית, הוא לא דוחה. הוא יודע שיש לו בעיה, הוא חוזר לארץ. למה הוא יצא מארץ? הוא ברח, כי עשיו רצה להרוג אותו. בן אדם שהוא מלא באנרגיה חיובית, מה הוא עושה? הוא פותר את הבעיות, הוא לא שם אותם על המדף, הוא לא מחכה. כי הוא אומר לעצמו, אני עכשיו אבוא הביתה לאבא, אני אהיה בחברון, כל לילה אני אחשוב, אני הותקף הלילה על ידי עשיו, או לא הותקף על ידי עשיו. ובוא נגמור עם זה עכשיו. מתי שבן אדם עושה עבודה רוחנית, הוא לא דוחה, הוא עושה את הדברים עכשיו. למה אני לא צריך את זה על הראש? גם, שאומר יעקב, אבא עוד בחיים. אם יש זמן שיש לי יותר סיכוי, כי עשיו מאוד כיבד את יצחק, את אבא שלו, אם יש עכשיו סיכוי, זה כשאבא שלי עוד בחיים. אם אני חכה שאבא שלי ימות, אין לי בכלל סיכוי. אוקיי. אבל, וזה ממשיך, הוא שומע שהולכת להיות מלחמה, כי עשיו מגיע עם 400 לוחמים, זה לא בשביל לרקוד עם פומפונים. הם באים לוחמים להרוג. והעירה יעקב מאוד והייצר לו. יעקב נבעל, הוא בלחץ, והיחץ את העם אשר איתו ואת הצום ואת הבקר והגמלים משני מחנות. הוא מחלק את הכל לשני מחנות. למה אם עשיו מתקיף מחנה אחד, המחנה השני יברח בינתיים? הוא פרקטי. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה אחת, ועיקר והיה מחנה נשאר לפלטה. תבינו, מאוד חשוב, כל הפרטים האלה. ואז יעקב מתפלל. ומפה אנחנו לומדים איך מתפללים. אוקיי? והוא אומר, ויאמר יעקב ואלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אדוני אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, ואיתי ועמך. קודם כל, איך אתה פותח תפילה, אתה מברר למי אתה מתפלל. תפילת עמידה, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. בערך מה שכתוב פה. אוקיי? קודם כל אתה מזדהה למי אתה מתפלל. לא סתם למישהו. כזה, מישהו יכול לעזור? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. דבר ראשון שאתה עושה, אתה קודם כל מודה על כל הטוב שיש לך. אתה לא יכול להתפלל כמתלונן מקצועי. למה? אם אתה מתלונן מקצועי, תראה, אתה בא למישהו, נניח קנית ההוגה והיא לא מוצאת חן בעיניך. אתה בא למאפייה, מה אתה אומר? כל מה שאתה עופים זה זבל. באותו רגע כבר אין לה מה להתעסק. לא, אתה רוצה שיתנו לך, תראה, יש משהו בהוגה, מצאתי איזה משהו וכולי, תתנו לי איזה הוגה יותר טובה. אבל אם אמרת שהכל זבל, אין לנו מה לתת לך. כלומר, אם אתה מתפלל קודם כל, תגיד תודה על כל מה שקיבלת. כי אתה רוצה, מאיפה שקיבלת, טוב, אתה רוצה שיגיע משם, עוד טוב, נכון? אחרת למה אתה מתפלל? יש הרבה אנשים שחושבים שהם מתפללים כדי לשנות את דעתו שבורא עולם עליהם. אוקיי? בורא עולם לא משנה את דעתו. אוקיי, התפקיד של התפילה זה לא לשנות את הבורא, למה? כי הוא אחד, ואין שני. אם הוא משנה את דעתו, אז יש את הבורא לפני שהוא שינה את דעתו, ויש את הבורא שאחרי. אז את מי הבן אדם שמתפלל צריך לשכנע? את עצמו. את עצמו. כי כמה בורא עולם רוצה לתת? אם בורא עולם, אנחנו מאמינים באל מונותאיסטי. הוא אחד, ואין עוד מלבדו, והוא אין סופי. אם הוא אין סופי, הוא יכול לשנות את דעתו? לא. כלומר, כמה נתינה יש לו? אין סוף. אז למה אני מתפלל? כי אני רוצה לשנות את עצמי, כדי שאני אוכל לקבל יותר. כנראה אני סוגר. בעצם, אם אני לא בא לתפילה מהמקום הזה, אז אני כבר כאילו, באותו רגע שאתה מתפלל, יש אנשים שהתפילה שלהם זה סוג, בעיקר יהודים, זה סוג של ויכוח. כדי לנסות לקבל מקח יותר טוב. ריבונו שלם, עשית לי ככה, עשית לי ככה, עשית לי ככה, אולי תעשה ככה, מגיע לי כי עשיתי ככה. מה זה שוק? מה זה שוק? קודם כל הטוב שאני אמור לקבל מבחינת בורא עולם, הוא כבר נתן. אז למה אין לי את זה כבר? אני לא בניתי את הכלי לקבל את זה. ולכן, התפקיד של התפילה זה קודם כל, אם אתה לא מאמין שאתה הולך לקבל את מה שאתה מבקש, אז למה אתה בכלל מתפלל? אתה סתם נודניק. זה כמו אחד שבא, ותמיד יש לו משהו לא טוב להגיד. ריבונו של עולם, למה זה לא בסדר? תסדר את זה. אם אתה לא מאמין שיש עם מי לדבר, אז אתה נשמע כמו נודניק. מה זה נודניק? הנודניק אף פעם לא באמת מחפש פתרון פרקטי. הנודניק נהנה מלנדנד. ולכן, גם שהנודניק בא אליך ומנדנד, אם אתה תיתן לו את מה שהוא רוצה, הוא ייבהל. הוא לא התכוון. הוא התכוון לנדנד. הוא לא התכוון לפתור את הבעיה. כל העסק שלו זה, אתה רואה שזה לא בסדר, אתה רואה שזה לא בסדר. תראו, זה מאוד חשוב. יעקב מתפלל ואומר, בורא עולם הבטחת לי, אני יודע שמגיע, אני יודע שזה זה, אני רואה שיש פה צרה. למה יש פה צרה? אני צריך כנראה לפתוח את הכלי ולהאמין יותר. ולכן אני משכנע את עצמי בתפילה שמגיע לי. כי מבחינת בורא עולם, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. מה העניין? שאמרנו פעם, למה לא משווים את זה לאימא וילד? ראיתם פעם פרה רצה אחרי העגל? תאכל מותק, תאכל? לא. ראיתם פעם פרה מכניסה להכריח את העגל לאכול? לא. שהוא רעב, הוא בא ולוקח. לכן, בורא עולם לא מכריח. אין כפייה ברוחניות. כדי לקבל, אתה צריך מה? לרצות. לבקש. אתה צריך לבוא ולקחת. לא לבקש. אם העגל יושב, אומר, אני רעב, אני רעב. אתם בלי נעימה, לרוץ תינוק. תינק ממנה. אוקיי? זה בדיוק העניין. לא, אני לא צריך, אבל מה? הבורא עולם אמור לדעת מה אני צריך. אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה אתה רוצה? איך אפשר לתת לך אם אתה לא יודע מה אתה רוצה? אפילו ייתנו לך, אתה לא תדע מה לעשות עם זה. כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. צריך לברר את זה עם עצמך. ולכן קודם כל אתה מודה, ואחרי זה תהיה מדויק. למה מדויק? כי אם אתה מבקש, אתה צריך לדייק במה שאתה רוצה, כי אם אתה לא סגור על זה, איך אפשר לתת לך אם אתה לא סגור על זה? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי הרי אנוכי אותו פן יבוא, והיכני אם על בנים. ואתה צריך את הלמה. ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרוב. אם עשיו יהרוג אותנו, כל ההבטחות האלה לאן הן הולכות? אני לא רואה את זה. אתה צריך להיות מדויק, והרבה פעמים בזמן שאתה מדייק, אז מה אני אבקש? יש הרבה אגדות שאני זוכר שהייתי ילד. על מישהו שקיבל טבעת משאלות. בזבזו, היו שלוש משאלות. במקרה ביקשו איזה משהו שטותי במשאלה הראשונה, אחר כך ביקשו עוד משהו שטותי על המשאלה השנייה, נשארה משאלה אחת. אז ישבו וחשבו כל פעם שהייתה להם משאלה, רגע, אנחנו באמת באמת צריכים את זה, לבקש אותנו, יכולים לעשות את זה לבד. וככה, הם, עצם זה שהם ישבו על כל משאלה ובררו, הם הגיעו להשיג את זה לבד. כלומר, ברגע שהאדם מודע על המטרה שלו ומבקש ומתפלל על זה, הוא ישיג את זה. למה? איך בורא עולם יגיד לו לא? אם זה, אתה מדויק על זה ורוצה את זה, וזה לא פוגע בשום דבר, אין שום סיבה שלא תקבל את זה. ולכן כל ההיסטוריה מלאה, בנודניקים שמתלוננים ולא מקבלים כלום, ואז הם פסימיים, למה? הם צודקים. הנה, ביקשתי, לא קיבלת, אתה באמת רצית? הרי כל הסיפור שלך, ותכף ניכנס לזה, כל הסיפור שלך, שלא מקבלים פה מה שרוצים. אין צדק. אז אפשר לעשות מה בראש שלי. לעומת אנשים שהתמקדו במטרה, ובאמת באמת רצו להשיג משהו לא רק בשביל עצמם, והצליחו לשנות את העולם ככה. זה ה-winners, המנצחים, וזה ה-loser, המפסידים. אוקיי? יעקב אחרי התפילה, הוא פוצח בטקטיקה מאוד חשובה. מה הוא עושה? והילן שם בלילה הוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. תקשיבו טוב. עיזים 200 ותיישים 20. 200 עיזים ו-20 תיישים, גם במונחים של היום זה המון כסף. והיום יש עוד קומודיטיז חוץ מזה. אז לא היה חוץ מאדמה וצון וכבשים, לא היה, זה היה קומודיטיז, זה היה הרבה. רגע, זה הכל? רחלים 200, אילים 20. המון כסף. גמלים מעיניקות ובניהם 30. פערות 40, פרים 10, אתונות 20, הירים 10. זה שווה, אפשר לקנות עם זה דירה היום. רק עם הכמות הזאת, במונחים של היום. כמה עולה עז? כמה עולה כבש? כמה עולות? כמה אמרנו? 20, 40 פרות? ועשרה פרים? זה המון כסף. אוקיי? עכשיו הוא שולח את זה לעשיו אדרים אדרים. לא את הכל בבת אחת. הוא מחלק את זה. ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפניי, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצבת הראשון לאמור כבקשך עשיו אחי, ושאלך לאמור למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך. ואמרת על עבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשה, והנה גם הוא אחרינו. כלומר, הוא מחלק את זה כדי שהאפקט יהיה מאוד גדול. עוד עדר, ועוד עדר, ועוד עדר, ועוד עדר. אבל רגע, זה המזרח התיכון. במזרח התיכון, כמה שאתה נותן יותר לאויב שלך, הוא מקבל יותר תיאבון. הוא לא נתחיל לחמול עליך, בוא נעשה איתו שלום. וואו, הוא נותן, בוא ניקח עוד. אין כזה דבר במזרח התיכון עד היום. עבור 4,000 שנה כמעט. מה, יעקב לא יודע את זה? הוא יודע. אבל יש פה טקטיקה מאוד מעניינת. ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר חפרה פנה במנחה, ההולכת לפניי. אחרי כן נראה פניו אולי יישא פניי. לכן חז"ל אומרים, שאתה נמצא תחת איום חיים, אתה צריך להיות מוכן לדורון, מתנה, לשלם, לשחד, אוקיי? לתפילה ולמלחמה. דורון, תפילה ומלחמה. בו זמנית, תתפלל ותהיה מוכן למלחמה. איך יעקב מוכן למלחמה פה? ופה אומר לנו הזוהר כך. במילים שיעקב, נכון שהוא אומר, עבדך יעקב, אדוני עשיו. הוא לגמרי משפיל את עצמו, הוא לגמרי, אני רוצה לחפר את פניך, אני רוצה לתת לך מתנות וכן הלאה. מה שנקרא בטקסט עצמו, הכל זה, אני מצטער, אני מתנצל, תסלח לי מה שעשיתי לך וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסאבטקסט, בין השורות, הוא מחביא איום. עם לבן גרתי ואחר דתה. מי זה לבן? אומר הזוהר, כל אחד במזרח התיכון ידע שאין מחשף יותר אכזרי, יותר מתוחכם, יותר תאב בצע, יותר קמצן מלבן. מה הוא אומר יעקב? אני עכשיו בא מלבן, לא רק שיצאתי בחיים, תראה מה אני נותן לך, תראה כמה אני אשאיר. ומה זה שור וחמור, עבד ושפחה? אומר הזוהר, כולם יודעים, זה 4 מדרגות של הטומאה. רומז לו יעקב, ככה בסאבטקסט. תראה, כל אלה שאני שולח לך זה אני הוצאתי מלבן. אם אני הוצאתי את זה מלבן וגם נשארתי בחיים, ועוד הוצאתי ממנו 4 בנות ו-12 ילדים, אני קצת מבין בעניינים של כישוף, אבל יותר מלבן אפילו. מה זה עושה לעשיו? מצד אחד, שמתחנפים לבן אדם עם גאווה ויצר הרע, הוא מתגאה. מה קורה שבן אדם מתגאה? מה קורה ל-IQ שלו? ה-IQ שלו קטן, ככל שהגאווה גדלה, נכון? ועכשיו, בתוך בין השורות, אתה מכניס לו, אתה יודע, איזה מחשף גדול אני. אתה לא אומר לו את זה ברור. כלומר, במזרח התיכון, אם אתה לא נציג הרתעה מספיק מאיימת, אתה לא נשאר בחיים. אוכלים אותך. רק במזרח התיכון. בכל מקום. בכל מקום. יש כללים קצת שונים למשחק, אבל בסוף של דבר מה שמניע את הכל, זה כל דעלים כבר מי שחזק, בולע את החלש. אומר בעצם יעקב לעשיו, הוא מתחנף אליו, מתחנף אליו, בין השורות, עשיו מתחיל להגיד, רגע, הוא הוציא את כל זה מלבן? הוא יכול להרוג אותי בכללה אחת. מה יעקב משיג בזה? עשיו מתבלבל. מבולבל. ברגע שהצלחת להוציא את האויב שלך מהאיזון, והוא לא יודע מה לצפות, כבר השגת נוקאוט במלחמה הפסיכולוגית, כי כל מלחמה היא קודם כל פסיכולוגית. קודם כל פסיכולוגית. כל העניין במלחמה זה קודם כל הרע שאתה עושה. אם אתה יודע לעשות מלחמה, אבל אתה לא יודע לעשות מלחמה פסיכולוגית, אתה לא יודע מלחמה, אתה לא יודע להילחם. כל העניין זה שהאויב שלך יבין שהוא יפסיד, ואין לו סיכוי. אחרת זה לא מלחמה, זה לא ניצחון. כי אם הוא חושב שהוא ניצח, אז לא ניצחת. כל העניין זה לגרום לו לחשוב שלא כדאי לו להמשיך איתך. שהסיבוב הזה זה הסיבוב האחרון, ואין יותר. זה ניצחון. מלשון נצח. אוקיי. אבל כל הסיפור הזה מתחיל מהמלאכים. בוא נשאל מה הסיפור המלאכים פה. ופה הזוהר מתחיל להסביר לנו מה באמת קורה פה. כי יש סיפור, ויש סיפור שמתחת לסיפור. אומר לנו כך הזוהר, וישלח יעקב מלאכים. רבי יהודה פתח. אנחנו בזוהר פירוש הסולם על וישלח בהתחלה. רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אז הזוהר אומר, כן מדובר על מלאכים. מי שומר על הבן אדם? מלאכים. היי קראו כמו, הפסוק הזה העמידו חברים, דעה בשעתה דברנש עת אלה אלמה, כשבגיע אדם לעולם שהוא נולד, מיד הזדמן בעדי היצרה, מיד הוא מגיע עם יצרה. למה? דיו מקטרג ללברנש עדית, והיצרה מפריע כל הזמן. ראיתם ילד קטן ביצר הרע? הכישרון של ילד קטן להסתבך בצרות הוא בלתי נדלה. נכון? בנס הם לא הורגים את עצמם בגיל קטן. נכון? אוקיי. כמדה אמר, כמו שכתוב בפסוק, לפתח חטאת רובץ. מהי חטאת רובץ? זה יצר הרע. איזה פתח? הפתח שהילד יוצא מהרחם. כבר עולה עליו היצר הרע. זה מלאך אחד. ודוד, אחי נמי, קרי חטאת. ודוד המלך קרא, בתהילים הוא קרא ליצר הרע חטאת. כי למה בן אדם חוטא? יצר הרע. דכתי וחטאתי נגדי תמיד. שזה שוב, זה מתהילים נון א' פסוק ה'. רגע, אבל לא נאמר גם שיוויתי השם לנגדי תמיד? מה נכון? שניהם. מצד אחד, אדם כל הזמן צריך להתחבר לאור של בורא עולם. מצד שני, אם אתה לא מודע שיש לך יצר הרע, אתה הפסדת לפני שעה. זה כאילו שהפסדת במלחמה ועוד לא הכריזו על המלחמה. אם אתה לא יודע מי האויב, אתה חושב שהאויב זה אנשים אחרים, האויב זה בורא עולם, מה יש לך ריבונו של עולם נגדי, וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה לא יודע מי זה האויב, יש רק אויב אחד. זה היצר הרע. של הבן אדם. זה מה שמסבך את הבן אדם. ואמרנו כבר, אתה מאשים, את מי אתה מאשים? אצבע אחת, זהו, היא, הוא, הם, המזג אוויר. אצבע אחת, ריבונו שלום, למה נתת לו לעשות לי את זה? נכון? זה האצבע שפונה ככה. וכמה אצבעות? 3 מתוך 5 זה רוב מכובד של 60%, נכון? שאומר מה? תיקח את החיות. אז אנשים אומרים, לא, עכשיו אני מאשים ככה. הוא אשם. זה עזור. מי שמסבך אותנו בצרות זה לא אנשים אחרים, זה היצר הרע שלנו. ועד שאנחנו לא מבינים מי האויב, ברור שניצחון לא יהיה בשום מלחמה. אוקיי, עכשיו, והיצר הרע בא אל האדם מיום היוולדו עד עולם, ונמצא עם האדם כל רגע, ולכן עד יום המותו של האדם הוא צריך לפחד מיצר הרע, כמו שאמרנו, שיוויתי חטאתי לנגדי תמיד, אומר דוד המלך. גם זה וגם זה. גם יצר הטוב וגם יצר הרע, שניהם. ומתי האדם בא להיטהר? שואל הזוהר, והוא בשעה שהוא בן 13. כלומר, אצל אישה ביום הראשון של שנת ה-13, ואצל גבר ביום הראשון של השנה ה-14, סוף השנה ה-13. אז מתחבר האדם בשניהם, בבר מצווה ובבת מצווה, לאדם עכשיו יש את שניהם. אחד בימין ואחד בשמאל, היצר הטוב בימין, היצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד. אלא. אז אנחנו צריכים בעצם להיפטר מהיצר הרע לגמרי. כן? לא. א', אי אפשר. אין כזה דבר. אי אפשר. ואתה גם לא אמור. אתה לא אמור אפילו. מה זה יצר רע? אפשר להגדיר אותו בגלל אלף אלפי הגדרות, אבל הרב השלג בגאוניות הגדולה שלו הגדיר את זה בצורה הכי מדויקת. רצון לקבל לעצמו בלבד. רצון לקבל לעצמו בלבד. זה יצר. כלומר, זה שהאדם רוצה לקבל, נבראת לקבל, ככה ברור אותך. מה הבעיה? שזה לעצמו. שזה רק לעצמך, מה, אתה רשע. מה זה רשע? ראשי תיבות, רצון של עצמו. ורשעים בחייהם נקראים מתים. למה רשעים בחייהם נקראים מתים? כי יש בעולם חוק שיווי צורה. דומה, מושך, דומה. כלומר, מה אדם רוצה כל חייו? עושר, באלף, שמחה, אהבה, אור, מילוי, נכון? מה זה? זה אנרגיה רוחנית, קוראים לזה האור. ויאמר אלוקים, יהי אור. זה אור רוחני. אלא מה? מה המהות של האור? אין סוף של נתינה, ודומה מושך דומה. ברגע שבן אדם נותן ליצר לשלוט בו, מה הסיכוי שלו להיות מאושר? אין סיכוי. אין אנשים אגואיסטים מאושרים. אין. יש אולי אנשים אגואיסטים ששמחים לרגע. וזה עובר. יש לו מנה, רוצה 200. נכון? זה לא מחזיק מעמד. אגואיסטים לא יכולים להיות שמחים. תמיד יש להם טענות. ברגע שהאדם רוצה להיות מאושר, הוא חייב לא לבטל את היצרה. צריך לשלוט בו. איך אנחנו יודעים? כתוב בשמה. שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. שואלים, מה זה לבבך? צריך להגיד ליבך. לא, זה בשני הלבבות שלך. הלב של היצר הטוב והלב של היצר הרע, בשניהם. אתה צריך לאהוב אותו. מה, אבל זה יצר? לא, 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 לא. הנה בכל לבבך, זה אומר מה שאתה צריך לעשות, בתניה, הספר תניה כתוב, איפך ואיתפך, ואיתקפיה. אתה צריך להפוך אותו ולכפות אותו. שוב. מה הבסיס של היצרה? אני רוצה. או, זה אגו. כן, אם אתה בקט, כל הזמן אומרים לך, אסור שיהיה לך אגו, אסור שיהיה לך אגו, אסור שיהיה לך אגו. אז מה קורה? אז אתה קורבן. כל הזמן אתה, אני קטע, אני לא שווה, אני עם שום דבר, לא מגיע לי, אני אפס, אני קט. ככה מלמדים אותך בקט. למה? כזה אפשר לקחת לך את הכל. את הכסף, את הכבוד האנושי, את היצירתיות, ולשלוט בך. בלי אגו אתה יכול, אבל שאתה אומר, אין שום מצב כזה. אם בן אדם לא רוצה להגיע לגדולה, הוא לא יגיע לגדולה. למה שהוא יגיע לגדולה? אם לא תעשה הרבה כסף, תוכל לצאת צדקה? אם לא תעשה הרבה חוכמה, תוכל ללמד מישהו? אם לא יהיה לך כישורים, תוכל להיות יעיל בשביל משהו? תוכל להביא איזה תועלת לעולם? אתה צריך בשביל זה אגו. אבל אם האגו זה לעצמך בלבד, זה נזק. איפה שאתה נוגע זה יהיה נזק. אבל אם האגו, אני רוצה להיות, נניח אני רוצה להיות ארכיטקט, אני רוצה להיות ארכיטקט הכי טוב. אז אני לומד הכי הרבה, אני לומד, אני מקשיב פה, אני מקשיב לשם, אני לומד מזה, לומד מזה. למה? כדי שאני אוכל לתת את השירות הכי טוב. צריך אגו כזה? אני רק רוצה, אם אני לוקח אדריכל, אני רוצה אדריכל עם האגו הכי גדול. שהוא באמת עבד קשה כדי להצטיין. אני לא רוצה אחד שחושב, אבל אני כלום, אני שום דבר, אני אפס, אני... אחד כזה, אני אקח אותו בתור איש מקצוע שלי? מה פתאום? אם הוא חושב שהוא אפס, למה אני צריך עכשיו לשלם לו על זה? אני יודע יותר טוב ממנו, הוא אומר שהוא לא יודע כלום. כי הוא כלום, הוא אפס, הוא שום דבר. אני גם יודע שהוא לא יעשה כלום. למה? הוא לא מאמין שהוא יכול. אם מישהו בא ואומר לי, אני עשיתי, ויש לי, ולמדתי וכו'. ואני רואה שבן אדם באמת אכפת לו מהלקוחות, אבל בשביל זה צריך אגו גדול. בלי אגו אין תוצאות. אלא שזה אגו שצריך להיות מופנה לכיוון של להפוך אותו ולכפות אותו. למען מה? למען לעשות עולם יותר טוב, בשביל זה באנו לעולם. אז גם יש ברכה, גם יש הצלחה, גם יש חוכמה, גם יש עוצמה. רגע, בשביל מה ברא אותנו בעולם? בשביל שנהיה חלשים, מסכנים ואפסים? בשביל זה הוא ברא אותנו? אם מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, הוא ברא אותנו שבשביל שנהיה אפס או כלום, או קורבנות, הוא ברא אותנו כדי שנצליח. ונשיג מטרות. פה אנחנו עכשיו חוזרים לסיפור של מה הסיפור של יעקב ועשיו. ואומר הזוהר כך, אנחנו יכולים לחשוב שיצחק ורבקה הביאו לעולם בן אדם כל כך נורא כמו עשיו? לא. לא יכול להיות. כאשר יצחק ורבקה הביאו אותם לעולם, כתוב, ויאהב יצחק את עשיו. למה? לכל אדם יש בחירה. יש בחירה. גם לעשיו הייתה בחירה. עשיו, נכון שיעקב בא להיות הקו האמצעי. למה? כי בן אדם צריך ללמוד מאברהם, אבינו, להיות בכוח של חסד. נתינה, אהבת חינם, לערך אורחים, לא לעשות חשבונות, לתת מכל הלב וכן הלאה וכן הלאה. אבל אפשר לחיות מזה? לא. לא מספיק. שאתה רק נותן, אתה מתרוקן. אז צריך לבוג על העולם יצחק. ויצחק זה ספירת גבורה, וגבורה, העיקר של המילה גבורה זה מלשון גיבור. בן אדם שבא עם דין, וכוח ועוצמה וקו שמאל, הוא גם יש לו את הכוח להתגבר על עצמו. בלי גבורה אפשר להשיג משהו? לא רוחניות ולא הצלחה, שום דבר. לכן מיצחק, שזה הגבורה, ויצחק משקיע את כל הגבורה הזאת בלהתגבר על עצמו, כך שמגיע הרקדה הוא מוסר את עצמו לאביו, לעקוד אותו ולשחוט אותו, בלתי אפשרי. לבן אדם נורמלי זה כמעט בלתי אפשרי. אבל יצחק יודע שלכן, ברגע שהוא עשה את זה, כבר לא צריך להרוג אותו. הוא עשה את האיפכה והתקפיה. הוא כבר הפך את כל המהות של הגבורה, וכפר אותו כדי לשרת את מה? את המטרה הגדולה של לקרב את העולם לתיקון שלו. לכן, אומר המלאך, אל תשחר איתך אל הנער. זהו, עשית את העבודה. עכשיו שהוא עקוד, שהוא כבר, עקוד ורתום למטרה, הוא כבר קשר. כל הגבורה, כל הכוח של ההתגברות, כל העוצמות, כל האש, כל זה, הכל משועבד לקדושה. האם זה מספיק? לא. צריך את יעקב. יעקב זה זה שיודע לשחק בין שני הכוחות האלה. זה נורא קל ללכת רק ימינה. או ללכת רק שמאלה, ואמרנו זה רק שיקור, הולך או ימינה או שמאלה. אבל כל החיים, לעשות את המשחק הזה של הכדורים, לעטוטי כדורים באוויר בין ימין לבין שמאל, זה רק יעקב. ויעקב לכן, מה השם של יעקב? מה השורש? עקב. איפה עקב נמצא? זה החלק בגוף שמחבר אותנו לאדמה. יעקב צריך לעשות את זה פרקטי. אם זה לא פרקטי, זה לא ישים. זה לא רוחניות. אנחנו לא תורה רוחנית של המזרח הרחוק. או, זה בן אדם מאוד קדוש, שהוא כבר יושב 200 שנה בפתח המערה, עושה מדיטציה. אז מה הוא שווה? מה הוא שווה? הוא התחפש לעץ. מה עץ יכול לעזור? אבל הוא לא עושה פרחים, לא פוטוסינתזה, לא פירות. מה הוא שווה? ביהדות מדובר על הבן אדם, האם אתה פרקטי, האם אתה מועיל למישהו, בשביל מה באת פעל לעולם? האם אתה מקרב את העולם לתיקון עולם באיזושהי צורה? ומה זה אומר? זה אומר לחיות, לאכול, לשתות, לעשות עסקים, להקים משפחה. זה אומר מלחמה יומיומית בין הרצון לקבל לבין הרצון לתת. כל הזמן אתה צריך לדעת ללהטט בין הצרכים של הזולת לצרכים שלך, וכל הזמן ליצור את האיזון, וזה חייב להיראות בשטח, פה, למטה, על האדמה. זה יעקב. אבל להיות במקום של לרצות את כל האינסוף בגדול, לרצות את הכל, זה עשיו. אבל כדי לרצות את הכל, אתה מוכן להיות מוכן לשלם על הכל. ועשיו לא היה מוכן לשלם. איך אנחנו יודעים? המדרש אומר, באותו יום חוזר עשיו מן השדה והוא עייף. וחזל אומרים, באותו יום היה יום הבר מצווה שלהם. כל מה שעשיו היה לקראת הבר מצווה, יצחק אהב אותו, כי יצחק השקיע בו, הוא ראה את ה... שהוא אמור להשיג את העולמות העליונים. זה לא רק הג'אגלינג הזה בעולם הזה, זה לרצות בגדול את הכל. בשביל זה צריך אגו גדול? זה היה עשיו. ביום ההולדת ה-13 שלהם, עשיו, המדרש אומר, הולך ופורק כל עול. הוא רוצח, הוא גונב, הוא שודד, הוא אונס. הוא עושה כל הדברים הכי נוראים שיכולים להיות. למה? אומרת, בא לי, ומכיוון שבא לי, אני אעשה את זה כי זה טוב לי, זה הנרטיב שלי. אל תשפטו אותי, אני כזה. אבל אחרי שהוא חי, עובר יום שלם כזה, והוא בא הביתה, ויעזד יעקב נזיד. אפשר לקרוא את זה שהוא עשה מרק קדשים. אז הוא אומר, אבל להזיד, נזיד, זה גם מלשון מחשבות. רצח במזיד. יעקב, הוא יודע לאן נופל עשיו. הוא מתחיל לחשוב, אם אני עכשיו לא מתחמן אותו, הוא גומר אותי. היצר הטוב תמיד צריך להיות יותר חכם מהיצר הרע. אחרת היצר הגומר אותך. ושעשיו חוזר הביתה, הוא אומר, מיכה, אתה רוצה לחיות? לא, אני מת אני. אני מת, אני חייב לאכול. תלך, תקנה שוארמה. תקנה פלאפל. מה אתה עכשיו מוכר את הבחורה בשביל נזיד עדשים? אלא פה היצר הרע יודע, אם יעקב לא יקח את השליטה, הוא ימות. למה? כי הוא עייף. למה הוא עייף? שאתה עובד בצורה של לקחת את הכל עצמך בלבד, אתה עובר איזה לילה סוער שעשית מה שבא לך, לא אכפת לך, זה מתאים לחוק, לא מחוק, לדרוך על אנשים, לא. בבוקר באה המשטרה, אנסת את זאתי, עשית ככה, שתית, נהגת שלא ככה, וזה תפסו אותך מצלמות, תשלם עכשיו את המחיר. כן, אבל זה היה לי טוב באותו רגע. נכון, עברת על החוק אבל. בית משפט, יש תוצאות לכל דבר. צריך לשלם. סבא באמת אנוכי, תיקח שליטה. פתאום אתה שם כיפה, נכנס לבית משפט עם כיפה, אתה מניח תפילין, אתה נהיה צדיק, אתה חוזר בתשובה. למה אתה עושה את זה? כי אתה יודע שאם אתה נשאר עשיו, אין לך שום קייס. פתאום אתה נהיה צדיק, כי הבנת שזהו, צריכים לעמוד בפני הבדין. ואיבז עשיו את הבכורה, אומר, למה לי זה בכורה? לא רוצה את הבכורה. זוכרים שאמרנו שעשיו לא מתיישב בארץ, הוא עובר לחוץ לארץ? למה? המדרש אומר, הרי מי גידל אותם? המדרש אומר, אברהם אבינו גידל את השניים. הוא לא מספר להם הכל, הוא מלמד אותם הכל. אחד הדברים שהוא מלמד אותם גם כך, ברית בין הבתרים. מה קורה בברית בין הבתרים? אברהם אבינו אומר, בורא עולם מבטיח לו, יהיה זרחה וכן הלאה, והארץ המובטחת וברכה והכל והכל והכל, ואז אומר, אומר אברהם לבורא עולם, במה עדה כי יירשנה? שואל הרב השלג בגאונותו הגדולה, מה הוא אומר בזה? אומר, הבנים שלך יקבלו את הארץ. אומר, איפה? אני, כדי להגיע לארץ, הייתי צריך לעמוד על האמת שלי באור כסדים, שהייתי כבר אסטרולוג, אסטרונום גדול, מכובד. הייתי כבר בגיל שאנשים אחרים פורשים. עשיתי לביתי, היה לי כבר נכסים והכל, וזרקו אותי בביזיון למה כי עמדתי על האמת שלי. האם מיד הבנתי מהי הארץ המובטחת? לא. הייתי צריך ללכת לחרן, ואחרי זה, רק אחרי שנים, עד שהגעתי לארץ, וכל זה עלה לי בדם, יזע ודמעות. שום דבר לא בא אליי בקלות. לעשות ברית, רק בגיל 99 הבנתי את זה, וזה לא היה קל. הכל היה לי קשה, קיבלתי ילד בגיל 100. שום דבר לא בא שם בקלות, ואני לא כוונתי שיהיה בקלות, כי אין ארוחות חינם. מה הבעיה? אתה עובד, 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 בונה, והילדים שלך נולדים לתוך זה. ועכשיו תלמד אותם להעריך. הם אף פעם לא ידעו מה זה להיות רעבים, אף פעם לא ידעו מה זה להיות בלי, אף פעם לא ידעו מה זה שאין מה לאכול. גידלת אותם, נתת להם את הכל. איך זה יש שלהם אם אף פעם הם לא עבדו בשביל זה? זה מה שאברהם אבינו שואל בורא עולם. איך הם יקבלו את הארץ? הם לא... איך הם ירוויחו את זה? את הקדושה של הארץ? מה התשובה של הבורא? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה. ועבדום ועינום וכן הלאה. ואחרי זה הוציא אותם משם בחוש גדול, בזרוע נטויה, והביא אותם אל הארץ. עכשיו אברהם, הם לא יקבלו את זה בחינם. הם יצטרכו לשלם את המחיר. וברגע שהם יסתכלו על הארץ כמובן מאליו, הם יצטרכו ללכת. ללכת עוד פעם לגלות. ועוד פעם ועבדום ועינום וכולי, ושהם יחזרו לארץ, הם יעריכו את זה, כי זה לא יהיה בחינם. אם קראתם את מגש הכסף של אלתרמן. זה מגש הכסף, עליו ניתנה לכם מדינת היהודים. דם, יזע ודמעות, זה לא שלך, אם לא נלחמת בשביל זה. עשיו אומר, לא בא לי. אני לא מוכן לשלם את המחיר. אני הולך. ארץ הקודש, ארץ הקודש, אני לא מוכן לשלם את המחיר. הוא עובר לאדום. פשוט מאוד. עשיו ויתר על המלחמה. הוא רצה לעשות מה שבא לו. מה שנוח לו. עכשיו השאלה, אז מה עם כל המדרגות? שעשיו היה צריך להביא לעולם. אוקיי. הסיפור ממשיך. יעקב מתכונן לקראת המפגש עם עשיו, הוא מעביר את כל המשפחה שלו, את מעבר היבוק. מה פתאום יבוק? מה פתאום אני צריך לדעת באיפה הוא היה? יבוק זה מספר מאוד חשוב בחוכמת הקבלה. קוף י' ב' 112. זה אלוקים, גבורה, ושם השם י' ק' ו' ק', חסד. אלוקים זה 86. שם השם י' ק' ו' ק'. י' וה' ו' 26 ביחד, 112 יבוק. שזה גם, ראשי טוב, יענך השם ביום צרה. גימטריה, 112. מה זה? זה הכוח של קשה לך איך להמתיק את הדינים. למה? לא סתם, למה קשה לך? זה הזדמנות. אתה רוצה את המדרגה הבאה? תשלם. אין בחינם. בחינם יש רק צרות. נכון? ולכן עמדנו בשבוע שעבר, ויצא יעקב מבאר שבע. אתה רוצה לצאת למדרגה הבאה? אתה חייב לצאת מהקודמת. שחרר. אתה חייב לשלם את המחיר. ולאן תגיע? אין לך מושג לאן תגיע. אין לך מושג. אז אל תעשה חשבונות. תשקיע את העבודה, מה שנקרא קפיצה קוונטית, יגעת ומצאת כאמין. אוקיי. יצאת, מצאת. עכשיו, אז איך זה ממשיך? יעקב היוותר, יעקב בלילה מעביר את כל המשפחה שלו, נשארים פקים קטנים. הוא הולך להעביר אותם, ואז הסיפור המפורסם, כמה ציורים, בזמן הרנסנס עשו, על יעקב נאבק עם המלאך. שוב יש לנו מלאך. מי זה המלאך? יצר הרע. המלאך של, מלאכו של עשיו. הכוח השולי. זה סתם מלאך? מה עושים בקבלת שבת שמגיעים לשולחן השבת? שלום עליכם מלאכי ה... מי זה מלאכי השרת? שבן אדם בא הביתה בשבת, שני מלאכים באים איתו. מי זה שני מלאכים? היצר הטוב, היצר... שהוא מגיע הביתה, ובבית יש שולחן עם מפה לבנה, נרות דולקים, יש חלות על השולחן. שני המלאכים מברכים את האדם שיהיה לו שבוע טוב. אבל אם השולחן ריק ואין מפה ואין נרות, וסתם חול, שני המלאכים שמים את ידיהם על ראשו של אדם ומקללים אותו. מי עשה את זה? האדם. הנה קיבלת הזדמנות לקבל כל כך הרבה הערה וכוח וסיוע בחינם, ואתה מזלזל בזה. לא מגיע לך. לא מגיע לך. אתה חייב להרגיש את החיסרון עד שתרוויח את זה. עד שתרוויח את זה, זה לא בחינם, גם שבת זה לא בחינם. כן, זה מתנה, אבל גם זה לא בחינם. שוב שני המלאכים. יעקב נאבק עם המלאך. המלאך לא מצליח לנצח, כי יעקב, כל המהות שלו, זה המלחמה. זה הבן אדם השלם, בחיר שבאבות. ובסופו של דבר, הוא מנצח את המלאך. המלאך לא מסוגל להתגבר עליו, ומגיע הבוקר, המלאך צריך ללכת, תן לי ללכת. ויעקב אומר, אני לא נותן לך ללכת עד שתברך אותי. שלום עליכם, כן, תברך אותי. כי גם אני צריך, בכל לבבך, אני צריך את שני המלאכים. רק עם מלאך אחד, אתה סתם מישהו. אתה צריך אגו, אתה צריך רצון, אתה צריך אש, אתה צריך כוח, אתה צריך רצון, רעב לכוח, לעוצמה וכו' אחרת. מה תשיג בחיים? המלאך מברך אותו ואומר לו, לא, יעקב לא יקרא עוד שמך, אלא ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. אתה נלחמת, מגיע לך שם ישראל. מה זה ישראל? אם יעקב זה עקב, ישראל זה לי ראש. עדיין ממשיכים לקרוא לו יעקב. בואו נראה את ההמשך. אז כך. מיד אחרי המאבק, יעקב, אין לו זמן לנוח, ועיסה יעקב עיניו, אנחנו בפרק למד ג' ובראשית, פסוק א', ועיסה יעקב עיניו, ויר ונעשה בה ואימו 400 איש. מלחמה. ויחץ את הילדים מהלאה ועל רחל ועל שתי השפחות, ויישם את השפחות ואת ילדה. הוא מתכונן למלחמה. הוא מנסה איכשהו, מה אני יכול לעשות? אני אחביא את אלה פה, את אלה פה, נראה מה יקרה. ואז כתוב בפסוק ג' והוא עבר לפניהם. וישתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. אין מלחמה, הם מתחבקים ומנשקים. איזה תפנית לא צפויה בעלילה. אוקיי? והזוהר שואל על זה שאלה עצומה. סעיף קי"ח בזוהר הסולם. רבי אלעזר פתח במה, כי לא תשתחווה לאל אחר. הוא מקשה. ואיך יעקב שהוא בחיר שבאבות, שנבחר חלק שלם לקדוש ברוך הוא, ונתקרב לו ביותר, יותר מכל האבות, יעקב הגיע למדרגה הכי גבוהה, יותר מאברהם, יותר מיצחק. איך השתחווה לו תור השעי סב? שהוא בצד אל אחר, אם אסב מסמל את היצר הרע, זה בכלל עבודה, אסב מסמל את העבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא הסמל של העבודה זרה, יצר הרע. ומי שמשתחווה לו, משתווה לאחר. ואם תאמר שהוא משום שאמרו, השועל שהגיע שעתו, השתחווה לו. כלומר, מה לעשות? לפעמים אתה צריך להוריד את הראש, אין ברירה, ועד יעבור זעם. אז תגיד ככה. אומר לא. עשיו הוא כמו אל אחר. ויעקב לעולם לא השתחווה לאותו הצד, לאותו החלק. איך מפרשים את זה? סעיף קי"ט. כן זה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. כשיוסף בא לבקר את יעקב, הוא שומע שאביו חולה למות, אז וישתחו ישראל על ראש המיטה. למי הוא משתחווה? וכי לבנו השתחווה, הוא השתחווה ליוסף, הוא היה מלך, אבל סך הכל זה הבן שלך. אלא למקום השכינה היה קורא המשתחווה, שבן אדם שנוטה למות, השכינה נמצאת בראש המיטה. לכן אסור לשבת בראש המיטה של חולה שהולך למות. כי השכינה יושבת שם. אוקיי? בא לאסוף אותו. כי השכינה נמצאת למרשותיו של החולה. אף כאן, אז מה זה והוא עבר לפניהם? הוא זה השכינה העליונה. יעקב מתקרב לעשיו, מה אמרנו הוא עושה? הוא מתפלל. למה אין משהו אחר? למה אני עומד מולו? הרי אין אדם נוקף את אצבעו עד שמכריזים מלמעלה. עשיו לא יכול לעשות לי שום דבר עד שבורא עולם לא מרשה. אם בורא עולם מרשה, מה שצריך לעשות, כנראה שזה מה שאני צריך לעבור. יעקב באמונה שלמה ומוחלטת. הוא מגיע לפני עשיו ומתחבר כולו ב-100% לבורא עולם. עכשיו תראו לעצמכם. מישהו בא אליכם בכעס, בעצבים, בלבונות, באשמות, וכו' וכו', ואתם רק בפוקוס אחד, אני מתחבר לבורא, זה אין שום דבר אחר. אין עוד מלבדו. אין עוד, הכל זה הבורא. גם זה. אז עכשיו אתה מלא בכוח של הבורא, אתה כולך מתחבר לבורא עולם, ואומר, כל זה רק הזדמנות, ואתה כולך מחובר ברמה חבריך שעשה גידיך, לבורא עולם. אתה מקרין כולך רק אמונה ואור ואהבה. כי אין נותן מה שאין בו. בא אליך אותו בן אדם, כולו אש וגופרית וחימה וזיזול וכן הלאה, ואתה רק מקרין מה אמונה שלמה ואור ואהבה. מה קורה? במזרח התיכון יגידו שאתה מג'נון, ואם מג'נון לא מתעסקים. אתה משוגע. מה, זה איש אלוהים וכו'. אבל באמת, שאתה מעורר על אדם כל כך הרבה אור, הוא נזכר שגם הוא רוצה. ואם הוא לא, זה סיפור יותר גרוע. עדיין, יעקב כולו מתחבר לאור של הבורא, ולכן השכינה עוברת ללפניו, והוא עובר לפניו. רואה יעקב את השכינה ואת ההגנה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול אלא להשתחוות. אומר הזוהר, זהו השכינה העליונה שהולכת לפניו, היא השמירה, והוא עבר לפניהם. כיוון שראה אותה יעקב, אמר, אתה הגיע שעה להשתחוות אל הקדוש ברוך הוא, והוא שהולך לפניו. קרא והשתחווה 7 פעמים, מדגישתו עד אחיו. לא כתוב והשתחו לעשיו, כתוב שהוא משתחווה 7 פעמים עד שהוא מגיע לעשיו. למי הוא משתחווה? לבורא עולם. והכל הוא כראוי. הזוהר אומר אבל שעשיו אם עשיו היה יודע מה יעקב עשה לו באותו רגע, הוא היה הורג את עצמו כדי לא להגיע למקום הזה. כי מה קרה באותו רגע? כשיעקב משתחווה, עשיו מתגאה. אתם זוכרים? עשיו מגיע והוא מבולבל, הוא לא מבין מה הולך לקרות פה. אם יעקב הוא מחשב כזה גדול, למה הוא נותן לי מתנות? למה הוא מדבר, מתחנף אליו? למה אומר לי, עבדך, יעקב, אדוני, עשיו? אבל, אז הוא מפחד ממני, אז הוא שולח לי את כל המתנות. האם יש לו כל כך במתנות, אז כנראה שהוא מחשב כזה גדול. עשיו מבולבל. זה הדבר ראשון, להוציא את האויב מהמקום שהוא בטוח בעצמו, זה ניצחון ראשון. אבל הדבר הבא, ברגע שהוא רואה, אם הוא משתחווה אליי, כנראה אין לו את כל הכוחות האלה. באותו רגע, הלחץ שלו יורד. הוא כבר ירד מהפסים שלו. הוא קולט את האור שיעקב שולח לו, כי יש ויכוח בין חזל, למה הם בחו, למה הם התנשקו, מה? אז אחד אומר, כן, עשיו רצה לנשוך אותו, להרוג אותו עם הידיים, הוא כל כך שנא אותו, הוא רצה להרגיש את זה בידיים. רש"י כאן, כדי שלא יהיה מקום לטעות, פה הוא לא אומר דבר אחר, כאילו הוא מצטט מהזוהר, אבל הוא רומז. מרמה רבי שמעון בן יוחאי, ידוע שההלכה היא שעשיו שונא את יעקב. הלכה. אין, זה לא, זה כוחו קוסמי. עשיו שונא את יעקב. עשיו שונא את יעקב. אין מה לעשות. עשיו שונא את יעקב. יש אנשים שהם יעקב, האנשים שהם ישרים, עובדים קשה, מוכנים לשלם, יודעים שאין שום דבר בחינם, ישרים וכן הלאה, ומשיגים ומצליחים. עשיו, שזה אנשים שמחפשים כל הזמן רק לקחת בקומבינות וכן הלאה, הם לא סובלים אותם. אבל כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אין חברה עסקית שלא צומחת על היעקבים, אבל מי יושב בראש? העשיוים. העשיוים לא סובלים את היעקבים, אבל הם יודעים שבלי היעקבים לא יהיה חברה. למה? אנחנו רבועים לשחק גולף, לסיור לזה, לנסוע לפה, לנסוע לשם, למסעדות יוקרה, וכו' וכו' וכו', אבל אם היעקבים לא יעבדו, מי ישלם את כל זה? ומי לוקח את הקרדיט? העשיוים לוקחים את הקרדיט, נכון? זה לא ככה? אבל שאתה מקבל בחינם העובדים שלך, והם לא מקבלים, אתה נותן להם ככה. ואתה מנצל אותם, עמוק בלב, אתה סובל מלחם בזיון, אתה יודע שלא מגיע לך. איכשהו אתה צריך לתרץ את זה. אתה שונא אותם. אתה לא סובל אותם. הם מעצבנים אותך בעצם הקיום שלהם. לכן אומר רשי, הוא מצטט את רבי שמעון, נכון, זה ככה, עשיו שונא את יעקב, לא יעזור. למה הוא יודע שלא מגיע לו? אבל מרוב העבודה של יעקב, נחמרו רחמיו של עשיו ונשקו בכל ליבו. יעקב פשוט סובב אותו. איפכה ואיתקפיה. אבל הוא עשה עוד דבר. בזמן שהוא משתחווה לו, זוכרים מה אמרנו? אם עשיו היה בוחר לשלם את המחיר, להתגבר על התאוות שלו והרצונות שלו וכו', ולהגיד, יש לי משימה. כל העוצמות שיש לי זה כדי לתקן את העולם, זה לא בשביל ההנאה של הרגע. הוא היה משיג עולמות עליונים. שיעקב משתחווה לעשיו, ועשיו מתגאה, כל העולמות העליונים שהיו המדרגות שמחכות לעשיו, עוברות ליעקב. יעקב לוקח ממנו את כל המדרגות שמחכות לו. אם עשיו אומר, אז הוא היה יודע מה יעקב עושה לו, היה הורג את עצמו, כדי שזה לא יקרה. למה הדבר דומה? יש פסוק, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אם השונא שלך רעב, תאכיל אותו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. והזוהר מסביר מה זה אומר. כשאתה רואה בן אדם שהוא מרושע, שכל המהות שלו זה רוע וכעס ושליליות ואנוכיות וכן הלאה, הוא בחזקת טוב לו שלא נברא בעולם. כי כל מה שהוא עובר, אז רק נהיה, הוא נהיה יותר נגטיבי, יותר פסימי, יותר רע לאחרים. אני לא מאמין באנשים, אנשים רק רעים, הוא רק סובל. לכן, הזוהר אומר עליו, רבי שמעון, טוב לו שלא נברא בעולם, למה כל מה שהוא עובר, זה רק עושה את זה יותר גרוע. אבל אם אתה רודף אחריו, אחרי בן אדם שהוא שונא, ואתה רודף אחריו בהרבה אהבה, ושמחה, וחיבוק, ואתה ממש מקרב אותו כדי לעורר בתוכו, אתה יודע, זה לא אמיתי. אם אתה מצליח לעורר אותו לכיוון של לעשות את הטוב, ולוותר על הרע, זה נקרא אשרי משכיל אל דל. לקחת את בן אדם שהוא עני, אין לו כלום. כי יש לו כסף, הוא לא נהנה מזה. יש לו משפחה, הוא לא סובל אותה. יש לו בית, הוא אף פעם לא בבית, הוא תמיד מחפש תחושה של בית במקום אחר. הוא תמיד נוסע, תמיד זה. אין לו מנוחה. אתה מראה לו את הכוח של קדושה ושל שמחת חיים ושל אהבה ושל אכפתיות ושל חום ושל חברות ושל... והוא מתחיל להשתנות. הוא מתחיל להאמין בטוב, אומר רבי שמעון, נחשב עליך כאילו בראת אותו. אבל הוא היה חי לפני שהכרתי אותו, כן. אבל הוא היה בחזקת רשעים בחייהם נקראים מתים. עכשיו הוא נכנס לעבודה, הוא מתחיל לקבל על עצמו עבודה על עצמו, להיות רוחני, לא להיות שלילי בכל דבר שכואב לך, אלא להילחם בזה, לעמוד על שלך, ולהילחם, להתחבר אל הטוב ולהאמין בטוב וכו'. בראת אותו. בראת חיים חדשים. לקחת מקום של חושך, ועכשיו זה עוד מקום שנלחמים על האור. אם הצלחת לעשות את זה, כל השערים בעולמות העליונים פתוחים לפניך. יעקב שולח לעשיו את כל האור הזה. אבל הזוהר אומר, אבל מה קורה עם הבן אדם, עם כל האור שנתת לו וכל החום וכו', הוא לא לוקח. אתה עושה עליי מניפולציות. מכירים את זה? כמה שאתה עוזר לו, הוא עוד חושב שאתה, יש לך אג'נדה. הוא משפרש את הכל לרע. גחלים אתה חוטא על ראשו. מה שיקרה, אם הוא מתעקש להמשיך להיות בשיא הרוע, למרות כל האהבה שאתה נותן לו, מכירים חוק השיווי צורה? דומה נמשך לדומה? כל הטוב שאצלו עובר אליך, וכל הרע שבך עובר אליו. זה מה שקרה. יעקב נותן את כל האהבה לעשיו, את כל הפרגון, למרות מה שעשיו עשה לו. וכל הטוב שבעשיו עובר, כל המדרגות שלו שהוא אמור לקבל, עובר ליעקב. עכשיו הוא נהיה ישראל. מיד אחרי זה, עכשיו זה לא המלאך, עכשיו בורא עולם. מה אומר לו? הוא אומר לו, ישראל, לא יעקב יקרא שמך, אלא ישראל. ומה זה ישראל? מסביר לנו הזו, ישראל זה לא עקב, זה לי ראש. ישראל זה א' של אברהם, נכון? אמרנו, סין של שרה. ריי של רבקה, יוד של יצחק, יוד של יעקב, ריי של רחל ולמד של לאה. הוא כבר במדרגה שכוללת את הכל. עכשיו, המדרש אומר, אחרי שנודו יעקב ועשיו, נודו ללבן רחל ולאה. יעקב ועשיו היו תורמים, רחל ולאה היו תורמות. הבכור לבחירה, הצעיר לצעירה. יעקב היה צריך להתחתן עם רחל. רחל בלבד. מי היה צריך להתחתן עם עשיו? לאה. אבל לאה, שהיא שמעה שעשיו יצא לכזאת תרבות רעה, התפללה כל יום ויום שלא להתחתן איתו. לאה הייתה מדרגה שהייתה במדרגה שעשיו היה אמור להיות, אם היא מוכנה לשלם את המחיר. אבל עכשיו שיעקב קנה את המדרגה הזאת, מי עכשיו בת הזוג שלו כשהוא ישראל? לאה. מי נפטר עכשיו? הסיפור הבא, רחל נפטרת. רחל הולכת לעולמה. למה? הוא כבר לא יעקב. הוא עלה כבר למדרגה שנקראת פרצוף ישראל. מי מתאים לישראל? לאה. מי מתאים ליעקב? רחל. רחל מביאה את הבן ה-12 בנימין, שזה בעצם מבנה שלם של 12 שבטים, שזה 4 אותיות השם, י' וה' ו' וה', כל אחד ימין, שמאל ואמצע, 12 שבטים. ברגע שהיא הולדת בנימין, היא משלימה את העבודה שלה, הולכת לעולמה, ואיפה היא נקברת? על הדרך, איפה שהעקבים של אנשים. בפרקטי, רחל אמנו. כל אחד יכול להתחבר לזה. לאה קשה לאנשים להתחבר, למה זה יותר מדי גבוה? לאה זה משהו שם למעלה. היא עם ישראל קבורים במערת המכפלה, בעולם הנסתר. רחל היא פה בעולם הזה, בפרקטי, איפה שכולם יכולים לראות. עכשיו כל הסיפור הוא מתחבר. ולכן הסיפור הזה עם כל הדרמות והטראומות שיעקב עובר, הוא עובר את כל זה, למה? כי הוא מוכן לשלם את המחיר שצריך כדי להיות יעקב אבינו. כדי להיות ישראל. כדי להיות העם הנבחר, כדי להיות אור לגויים, זה לא יכול לבוא בחינם. אתה צריך להיות מחויב לתפקיד שלך. אם אתה יושב וטוב, אני פה אדאג לעצמי וכולי, שיהיה לי טוב, שיהיה לי נחמד, מה אכפת לי על יתר העולם? אתה לא יכול גם לקבל את העוצמות וגם לוותר על החובות. אתה חייב להבין שזה, חייבים את העבודה הזאת. והאדם חייב לקבל על עצמו את המחויבות, כי להגיע לגדולה ולמימוש בלי מחויבות זה לא הולך. אתה לא יכול לשבת עם הכוס קפה ולצפות למה העולם לא מכיר בגדולה שלי. למה לא שמים אותי להיות, אם הייתי ראש ממשלה, הייתי יודע איך לסדר את כל העניינים. באמת? ככה אתה מוכן? אם אין עבודה קשה ומוכנות לשלם את המחיר, תשכח מזה. לא משנה, זה לא רק ראש ממשלה, אין בחינם. פתאום מישהו יבוא אליך ויגיד, תשמע, אתה נראה טוב, אתה נראה אינטליגנט וכולי, בוא תהיה פרזנטור של החברת פרסום, ונעשה אותך ראש ממשלה. מה עשית בשביל זה? אם אתה לא מוכן להילחם עם הסכין בין השיניים, כמו יעקב, זה לא משנה, ראש ממשלה, אבא טוב, אמא טוב, לא, כל דבר, אין בחינם. אתה פרזנטור, כמו שאמרנו, של בורא עולם. אלה שני חיי שרה, שרה עמנו, היא הקטנה בעולם הזה, גדולה בעולם הבא, אף אחד לא יודע שזה היא. כי תמיד ייצגה את הרעיון. היא לא הלכה, אתם רואים, אני, מה איתי, הזכויות שלי, אני... לא, היא הרוויחה את הכל ביושר, היא עבדה קשה מאוד. לא בכי היא רצתה זכויות. היא רצה לשפר את העולם. אותו דבר יעקב, אותו דבר אברהם ורבקה ויצחק, עשיו ויתר, ישמעאל ויתר. זה יחכה להם לגמר התיקון. אבל ככה בינתיים לא, אין בחינם. וככה בינינו, להגיע לגדולה, צריך להשקיע בזה, ולכל אחד מאיתנו מחכה הגדולה, אבל יש את המחיר בצידו. שזה צריך לקבל את המחויבות. תודה רבה.
תודה רבה.
שבוע טוב.